לפחות.
שלום לכולם. תהיה השנה הבאה עלינו לטובה ולברכה. אנחנו נדבר קצת על מלכויות, זכרונות ושופרות, שלושת תכני התפילה ושלושת תכני התקיעות. נתחיל מהאמצע ונמשיך להתחלה ונגמור בסוף. למה נתחיל מהאמצע? כי בשעה כזאת הייתי כבר צריך להיות באמצע, אז נתחיל משעה. אז נתחיל מזיכרונות, נעבור למלכויות ואחר כך לשופרות. ברכת זיכרונות, מה המשמעות של זיכרון? זה ודאי לא מדובר על זיכרון כמו של המחשב, וכשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא זוכר, אנחנו לא הולכים למדוד כמה טראבייט יש לו בזיכרון. זיכרון, גם במקרא וגם בחז"ל, זה משפט. ויום הזיכרון זה יום המשפט. וגם ברכת זיכרונות זה ברכת המשפט. אנחנו אומרים שם, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשובע, ובריות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. להזכירם לחיים ולמוות, כלומר, לשופטם לחיים ולמוות. ולמעשה במקומות רבים במקרא, המושג זיכרון, זה משפט, כשיוסף אומר לשר המשקים, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה, לא היה מה להזכיר את יוסף אל פרעה, פרעה לא שכח את יוסף, הוא לא הכיר אותו מעולם, והזכרתני אל פרעה זה תעמיד אותי למשפט לפני פרעה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. כלומר, אני אציר ללא משפט, על פי חשבונם שחזר כבר 10 שנים, אני רוצה שתעמיד אותי למשפט, אני מחפש את הצדק. זה מה שהיה שם, וכמובן גם ספר הזיכרונות, שביקש אחשוורוש להביא לפניו, לא מתואר כמו ספרי זיכרונות של ילדות בגיל בת מצווה, ספר הזיכרונות זה ספר המשפט, כן? וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על מקטן בת ארש, שני סריסי המלך משומרי הסף, כלומר שם דובר על השאלה מי היו הנידונים למוות, על מה קרה, פרעה, לא פרעה. אחשוורוש חשד שקורה משהו, חשד שיש איזושהי חתרנות שם, הוא לא הבין מה קורה, אבל לא נגרף כרגע לפורים, אבל ספר הזיכרונות זה ספר המשפט. מכאן גם האסוציאציה של בלילה הוא נדדה שנת המלך, שאנחנו שכים את זה במנגינה של ראש השנה, בגלל שגם הקדוש ברוך הוא מביא לפניו את ספר המשפט, כאמור להזכירם לחיים ולמוות. מה העניין ראש השנה אצל משפט? שוב, הקשר בין ראש השנה לבריאת העולם איננו ברור במקרא, גם בחז"ל הוא שנוי במחלוקת. בתפילה, אמנם אנחנו מכריעים שראש השנה הוא יום בריאת העולם, אנחנו אומרים היום הרת עולם, ואנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, אבל בגמרא במסכת סנהדרין, במקומות נוספים, זוהי מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, אם העולם נברא בניסן או נברא בתשרי, אנחנו יכולים לקשור את זה לבריאת העולם, אבל אני רוצה לקשור את עניין המשפט לדברים אולי ברורים יותר, קודם כל, וכמובן, ראש השנה פותח לנו את עשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים, וזה לא במקרה יום הכיפורים ודאי, זה יום שבו יש עיסוק במשפט, הרי נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, ובמידה רבה יום הכיפורים עומד בתורה במקביל ליום השמיני, ליום חנוכת המשכן, וגם הקורבנות שווים, אפשר לדבר על זה עכשיו, אבל אנחנו לא עוסקים ביום הכיפורים, ורק נזכיר שביום השמיני באמת היה משפט, כלומר ברגע שהייתה שם התגלות השכינה, אז ותצא יש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם, ואז נאמר על יום הכיפורים, אחרי מות שני בני אהרון, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, כלומר איך ניתן להתקרב אל הקודש, איך ניתן לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולא חלילה למות, אבל זה מתאר איזשהו יום משפט שבו אנחנו עומדים ובו אנחנו זקוקים לכפרה, ובאמת אחד הדברים שמציינים את ראש השנה זה תחילת התהליך לפני יום הכיפורים, וממילא ניתן לראות בו מחמת העניין הזה יום משפט, אבל זה ודאי לא רק זה. מה שבעיקר אנחנו מוצאים בחז"ל, מה שנאמר בראש השנה, אנחנו מדברים הרבה, לא רק גמרא בראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים שפתוחים לפניו, ואנחנו נזכיר את זה. אבל אנחנו מוצאים במקביל גם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, וזה אכן דבר שמתקבל על הדעת לקשור אותו לחודש תשרי, בגלל שחודש תשרי הוא חודש שבו אדם נידון על מזונותיו. זה חודש שבו חל חג האסיף, כבר שאוספים את הדבורה הקודמת, וזה דבר שכבר נגזר בשנה הקודמת, אבל שנה שאנחנו מתפללים על הגשמים, ואנחנו לא יודעים איך יהיו המזונות של השנה הבאה, כמה הקדוש ברוך הוא יברך את האדמה, כמה מים ירדו, כמה האדמה תתברך גם בדברים אחרים, ובעולם חקלאי אדם היה חי את זה בצורה חזקה מאוד, שמזונותיו נקבעים בחודש הזה, בחודש תשרי, ותחילת החודש הופכת להיות מבחינה זאת יום דין גם לגבי מזונותיו של אדם. מה שאנחנו גם מזכירים, מי יהיה עני ומי יהיה עשיר, מי שפל ומי ירום. כשאנחנו בודקים את השם ראש השנה במקרא, כנראה זה לא נאמר על א' תשרי, אלא כנראה זה נאמר על כל החודש. בהתגלות שהייתה לנביא יחזקאל ביום הכיפורים, ולא נבוא כרגע לומר זה ביום הכיפורים, זה מחוץ לחומר שלנו כרגע, אבל בפרק מם ביחזקאל, זה המקום היחיד שבו נזכר ראש השנה במקרא, נאמר שם ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר השעותיי, בעצם היום הזה הייתה עליי יד אדוני והביא אותי שם. ב-25 שנה לגלותנו, זה מציין את השנה. בעשור לחודש זה מציין את היום. לא נאמר באיזה חודש, אבל נאמר ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש. משמע שהחודש המצוין כאן, מצוין במילים ראש השנה, ואז נאמר בעשור לחודש. שזה כמובן נמצא ביום הכיפורים, וזה גם כן, למעשה כל החודש הוא ראש השנה. אנחנו יודעים ש... למשל שנת יובל מתקדשת ביום הכיפורים, כן? והעברת השופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. גם מבחינות אחרות שמייצג את ראש השנה. אנחנו מכירים את זה מקריאת התורה, שראש השנה לעניין קריאת התורה, אבל בדברים אחרים שהם ממש מן התורה, אנחנו רוצים ששמיני עצרת הוא ראש השנה, החודש כולו זה חודש של ראש השנה, בגלל שזה חודש שקובע את המזונות, וממילא משפט המזונות, ואנחנו גם נגיע למשפט של ספרי חיים וספרי מתים. אבל יש לנו כמה וכמה רמזים במקומות שונים, שראש השנה אכן שימש כיום הדין. אחד הבולטים בהם זה בספר עזרא, כלומר אחרי שיבת ציון, וכך נאמר, בין ספר מחניה, אבל זה ספר אחד, עזרא ומחניה, וכך נאמר שם, ויגע החודש השביעי, כלומר ויגיע, ויגע החודש השביעי, זה כמה תשרי, ובני ישראל בעריהם, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה שציווה אדוני את ישראל, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. כלומר, הדבר שנעשה שם היה בתשרי, באלף בתשרי בראש השנה, ובהמשך אנחנו שומעים שם דברים לא פשוטים. כן? ויום הנחניה הוא התרשתה, כלומר השר, ועזרא הכהן הסופר והלווים מבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. כלומר זה היה יום של חשבון נפש מאוד עמוק, שבו בעיקר היום קראו בתורה, אבל קראו את המצוות, והגיעו למסקנה שאת רוב המצוות הם לא מקיימים, ואז התחיל תהליך של בכי גדול לתהליך של תשובה. וביום השני של ראש השנה הם באמת נאספים ומחליטים מה לתקן ואיך לתקן את דרכיהם. אבל שוב משמע ששני הימים האלה של ראש השנה שימשו כיום של חשבון נפש ושל תיקון, ומקביל למה שקורה אצלנו. עזרא הסופר קרא מן האור ועד מחצית היום, כלומר החלו בתחילת הבוקר עד מחצית היום, כלומר פחות או יותר הזמן שבו אנחנו גם כן עומדים בתפילה בראש השנה, מחצית היום הראשונה, ואחר כך הלכו לקיים, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, אפילו קיימו איזה יומיים, כמו שאנחנו נוהגים ראש השנה יומיים, וכנראה זה היה מקור לראש השנה יומיים. מה שקרה בעזרא, כל הדברים האלה קשורים לנו לראש השנה כיום הדין, עדיין לא הגענו למשמעות החריפה יותר, לא של מזונותיו של אדם קצובים לו, אלא של ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. כלומר שגם החיים עצמם נקצבים בראש השנה. וזה כנראה מתקשר לעובדת היותו של ראש השנה. התורה בעצם אומרת על בחודש השביעי באחד לחודש רק דבר אחד. אומרת יום תרועה יהיה לכם, או זיכרון תרועה. כן, אבל מדברת על יום תרועה, והתורה סתמה ולא פרשה, מה משמעו של יום תרועה. ביחזקאל יש לנו נבואה שעשויה להסביר לנו מה משמעותו של יום תרועה, וזה ביחזקאל עמד ג'. יש כאן משל ואחר כך יש נמשל. אני קורא קודם את המשל. ראי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם דבר בני עמך ואמרת עליהם ארץ כי יביא עליה חרב, ולקחו מהארץ איש אחד מקצהם ונתנו אותו להם לצופה. צופה, מילה פשוטה יותר, נעימה יותר, ממה שקורה היום בצבא תצפיתן. כן? מיותר לגמרי. כן? תצפית זה המקום שעומד הצופה, ולא המקום שבו עומד התצפיתן. המקום שבו עומד התצפיתן זה תצפיתנית, ואז אפשר יהיה לגזור מזה כבר תצפיתניתן. אבל אין צורך, כן? המילה היא צופה, והמקום שעומד זה תצפית. ולא צריכים תצפיתן. אז ונתנו אותו להם לצופה. וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בשופר והזהיר את העם. ושמע, שומע את כל השופר ולא נזהר, ותבוא חרב ותקרר, דמו בראשו יהיה. את כל השופר שמע ולא נזהר, דמו בו יהיה, והוא נזהר, נפשו מילד. כלומר, מה שקורה אצלנו עם צופר. צופר זה שופר חשמלי, הקולות הם דומים, כן? צפיות, צפירות מקוטעות, עולות ויורדות. זה קול של חירום, פחות או יותר כמו השברים תרועה שלנו, וזה קול של חירום, וכל ההרגעה באמת מתאים לתקיעה. זה משל. עכשיו אני עובר לנמשל. ואתה בן אדם, לא שמוך אומר לנביא, ואתה בן אדם, צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני. ואומרי לרשע, רשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע באבונו ימות, ודמו מידך אבקש. ואתה כי זהה את הרשע מדרכו לשום ממנו ולא שם מדרכו, הוא באבונו ימות ואתה נפשך יצלת. כלומר, נבואת הנביא משולה כאן לצופה שתוקע בשופר. אבל מה היא נבואת הנביא? לא מדובר פה על מלחמה, אלא מדובר פה כשהקדוש ברוך הוא אומר לרשע, רשע מות תמות. וזה נאמר לא כדי שהרשע ידע שהוא ימות, אלא כדי שדע שהוא צריך להיזהר, ושהוא צריך לעשות כל דבר כדי שזה לא יקרה לו, כלומר במקרה שלנו, לתקן את דרכיו. אבל אנחנו למדים מזה את מה שבאמת אומר הרמב״ם על תקיעת שופר. הרמב״ם אומר, אבל פי שתקיעת שופר גזירת מלך היא, ובטעם, הוא מביא בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', אף על פי כן, רמז יש בה, הוא ישנים משנתכם, נרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו מעשיכם. רמב״ם גדול מאוד, שנותן לנו הסבר מלא איך השופר נועד באמת להזהיר את האדם, ואומרי לרשע, רשע מות תמות. זה כמובן מסביר את השברים והתרוע. אני אומר את הצפירות מקוטעות ועולות ויורדות, כמו באמבולנס, כמו בדברים אחרים מהסוג הזה, שזה דומה לשברים והתרוע, והגמרא קוראת לשברים ולתרוע באמת גניחה והיללה, כלומר קולות... קולות מצערים. יש גם תקיעה. התקיעה זה ספירת הרגעה, ולמעשה כל שברים או שברים תרועה או תרועה יש תקיעה לפניה או תקיעה לאחריה. כלומר יש קולות הרגעה כדי שקולות השבר לא יביאו לייאוש. זה מופיע בהמשך, אני קורא את המשך הנבואה. ואתה בן אדם, אמור על בית ישראל, כי אמרתם לאמור, כפשענו וחטאותינו עלינו, ומה אנחנו נמכיר ואיך נחיה. כלומר, אתה שוכר אומר שנמות, בגלל החטאים. מה נעשה? אמור עליהם חיה לנאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שוב מדרככם הרעים ולמה תמותו בית ישראל. זוהי צפירת ההרגעה, כלומר האמירה שיש סיכוי, יש דרך, יש תיקון, ניתן לחיות מחמת העניין הזה, וזוהי צפירת ההרגעה שהוא נותן, וכמובן אנחנו מצטטים את הפסוק הזה בתפילת נעילה. כל הדברים האלה כאמור קשובים לעניין הזיכרונות, מה שאמרנו, זיכרונות כברכת המשפט, כבאורי לרשע, רשע בו תמות ועל המדינות בו יאמר, זו לחרב וזו לשלום וזו לרע וזו לשובע, ובריאות בו ייפקד ולהזכירה לחיים ולמוות. כל זה הולך לשם, וגם תקיעת השופר הסברנו בתוכן הזה של זיכרונות. אני רוצה לעבור מכאן למלכויות ולשאול מה עניין מלכויות אצל ראש השנה, אצל א' בתשרי, ונתחיל אולי קודם מקשר עקיף בין ראש השנה למלכויות. יותר אני רוצה להתחיל מהקשר בין מלכויות לזיכרונות. כן, הקשר של שלשלת שיש כאן בין מלכויות לזיכרונות. יש בעיה, בעיה אמיתית, גם המקרא עומד עליה, בכל הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא שופט אותם. מה בכלל הצדק וההיגיון שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו? והשאלה הזאת עולה במקרא. למרות שזה נשמע שאלה קצת מחוצפת. בואו נשאל את השאלה, למי חטאנו? חטאנו לקדוש ברוך הוא, נכון? אז רגע, אז הוא התובע. הוא לא יכול להיות השופט. מי יודע שחטאנו? הקדוש ברוך הוא יודע. רגע, אז הוא העד. אז מה קורה פה? הוא התובע, והוא העד, והוא השופט. אפשר ככה לנהל משפט? תשובה קשה. אנחנו יודעים שאין עד נעשה דיין. ואנחנו יודעים, כמובן, שהתובע או שבעל דין לא יכול להיות עד, במקיימי דבר נאמר, ולא בעושי דבר. כן, בעל הדין לא יכול להיות עד. על אחת כמה וכמה, וזה ברור מאליו שבעל הדין לא יכול להיות השופט. מי שמעלה את השאלה הזאת בצורה מחוצפת, בוטה, אבל נכונה, זה איוב. כן, בלדד השוחי מדבר איתו על המשפט, הוא אומר לו, אדען תמלא לאלה ורוח כביר, אם ראי פיך אלה יעוות משפט, ואם שדה יעוות צדק, אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעה. בלדד מדבר על המשפט של הקדוש ברוך הוא, ואיוב לא תומן ידו בצלחת ועונה. הוא עונה של דברים קשים וארוכים, ודברים שבהחלט קשה לשמוע אותם. הוא אומר, כי לא איש כמוני איננו נבוא יחדיו במשפט. לא יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שנינו. מה, רוצה לבוא איתי במשפט בסוף? הוא תובע אותי, נכון? נעמיד מישהו, איזשהו מוכיח. ישפוט בין שני. יש לו טענות נגדי, לי יש טענות נגדו. למעשה הדבר הזה לא כך מופרך, אנחנו מכירים מהספרות הפסאודו-חסידית, ואני מדגיש לא החסידית, אלא הפסאודו-חסידית. אנחנו מכירים כל מיני מקרים כאלה שכל מיני אנשים שתבעו את הקדוש ברוך הוא למשפט, והשופט היה כמובן הרבה, ומקרים כאלה, בעיקר סיפורים כאלה על רב לוי יצחק, ותמיד הרבי פוסק שהקדוש ברוך הוא חייב, והבן אדם זכאי, כולנו מכירים כל מיני סיפורים כאלה. אני לא אוהב אותם. גם אליהו בן ברכאל יאמר, המוזי יאמר לאיוב, אחר כך הבית שמיים הורה ושום שחקים גברו ממכה, אם חטאת מה תפעל לו, אם צדקת מה תיתן לו, אם רבוף שריך מה תעשה לו, או מה מידך ייקח, אנחנו לא יכולים לעמוד מול הקדוש ברוך הוא למשפט בגובה העיניים שווה בשווה, ומישהו אחר יהיה השופט. אבל הטענה היא לכאורה טענה נכונה. יש לנו כללי משפט, ואיך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יחרוג מכללי המשפט שבהם הוא מצווה אותנו? תובע לחוד, עד לחוד, דיין לחוד. האמת היא שיש לנו סוג כזה של משפט, וזה המשפט עצמאי. כלומר, במשפט האזרחי אנחנו דואגים להפרדת רשויות. המשפט הצבאי, אם חייל מתחסך לממפה, אז מי התובע? הממפה, מי העד? מי יודע איזה? הממפה, מי השופט? הממפה. ככה זאת. משפט צבאי מבטא איזשהו רעיון אחר מאשר המשפט האזרחי. המשפט האזרחי יוצא מתוך הנחה שכולם שווים, ואז אתה צריך הפרדת רשויות. משפט צבאי זה משפט של אדון ועבד. בעצם אנחנו משרתים בצבא. אנחנו עבדים, אנחנו לובשים מדים. מדים זה מדים, זה בגדי משרתים, בכל מקום. אז האדון זה לא המפה, האדון זה, בואו נגיד, המדינה. אבל את המדינה מייצג את הממשלה, את הממשלה מייצג שר הביטחון, שר הביטחון מייצג את הרמטכ"ל, את הרמטכ"ל מייצג את המפה. אבל זה משפט של אדון בעבדו, זה משהו אחר. כל עבד שחוטא לאדוניו, אז האדון הוא התובע, והוא השופט, והוא העד. האם יש לנו משפט כזה אצל הקדוש ברוך הוא? אז יש דוגמה יחסית מודרנית לאיוב, וזה רבי אמנון, שגם כן היה אדם עשיר, אדם מכובד, אדם שהיה לו כל טוב, ופתאום מוצא את עצמו, נענק בייסוריו. וכשאין לו שום דבר, נענק בכאביו, ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר? אמת, כי ידעו, דיין, הוא מוכיח, ויודע, ועד. כלומר, רבי אמנון מקבל את משפטו של הקדוש ברוך הוא. אבל ההקשר הוא ברור מאוד, מתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ביום, והוא תנשא מלכותיך, ויקוד בחסד כיסאיך, ותשב עליו באמת. אנחנו מדברים שם על מלכויות. אמנם, הוא מתנה תוקף נאמרת בפרקת קדושת השם, בחזרת השמץ. אבל קדושת השם, אצלנו, כלומר, ברכת אתה קדוש, היא אצלנו גם ברכת מלכויות, על פי שיטתו של רבי יוחנן בן נורי, שכורכים את קדושת השם במלכויות. אנחנו חותמים המלך הקדוש, ואנחנו אומרים, כמובן, ובכן, תן פחדך, השם לא קדימה על כל מעשיך, ועמדך על כל מה שבראת, ויראו כל המעשים, ישתחמו לפניך כל הברואים, וממשיכים, ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך, בארץ ומשכן לקודיך, ובירושלים על קודשיך, כתוב בדברי קודשיך, ימלוך השם לעולם. כלומר, אצלנו גם ברכת קדושת השם היא ברכת מלכויות, ובמסגרת ברכת מלכויות זאת, רבי אמנון ממליך את הקדוש ברוך הוא, ומכוח זה הוא מקבל את משפטו. כלומר, ברכת זיכרונות, שהיא ברכת המשפט, לא יכולה לבוא בלי ברכת מלכויות שקודמת לה, שבה אנחנו מקבלים את מלכותו ואת משפטו מכוח העובדה שהוא מלך ועל הכל אדם. גם ברכת המשפט אצלנו בתפילת 18 רגילה, היא גם כן קשורה במלכות, ואם מסתיים את מלך אוהב צדקה ומשפט, או המלך המשפט בעשרת ימי תשובה, כלומר, אנחנו קושרים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עם משפטו. ואנחנו קודם כל מקבלים את מלכותו, כדי מכוח מלכותו לקבל את משפטו, ושהוא גם תובע, וגם עד, וגם דיין, הכל מתנהל כמו שצריך. אגב, ניתן להעלות על הדעת משפטים מהסוג שמבקש איוב, ואני יכול אפילו להשיג משפטים כאלה. מי שיבדוק כתב את משפטה של סדום, מי היה התובע? הקדוש ברוך הוא. תכף נדבר על זה. מי היו העדים? המלאכים שנשלחו לעיר, ארדנה ואריה, כשקתה הבאה אליי הסוכלה, לא הקדוש ברוך הוא ירד, אלא מי ירד? שני מלאכים, כדי לראות מה קורה שם. מי היה השופט? אברהם. אברהם היה השופט. הוא קבע 50, 40, 30, 20, הוא קבע את המשפט, הקדוש ברוך הוא שימש שם כתובע, הוא שימש שם כבא כוחה של הנערה שצעקה, שהיא לא יכלה להופיע כתובעת בגלל שהיא מתה כבר, והקדוש ברוך הוא שימש שם כתובע, ושם הייתה חלוקת והפרדת רשויות ברומה, אבל לא ניכנס כרגע לסיפור הזה, נשאר בפרקת מלכויות וזיכרונות, אנחנו מקבלים את משפטו של הקדוש ברוך הוא, מכוח משפטו אנחנו מקבלים, כלומר מכוח מלכותו, תפיכה אנחנו מקבלים את מלכותו, ומכוח מלכותו אנחנו מקבלים את משפטו מבחינת אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד. הדבר הזה מסביר לנו את ברכת מלכויות כהקדמה לברכת זיכרונות, שאמרתי שמהרבה בחינות היא חוט השדרה של התפילה. שקדושת היום אנחנו עם יום הזיכרון, וברכת זיכרונות כמובן ברכת המשפט. אבל אני רוצה כרגע שנעסוק בברכת מלכויות מצד עצמה. כברכה ששייכת לראש השנה מצד עצמה, ולא רק מצד קבלת משפטו של הקדוש ברוך הוא. וגם כאן אני אתחיל מדבר מטריד יותר משאלה, ו... קודם נציג את השאלה ואז ננסה לענות שוב. שוב אתייחס אל המסורת לשיטת רבי אליעזר, שכנראה באמת מתקבלת להלכה בעניין הזה, כמו שאנחנו מזכירים בתפילה שלנו כמה פעמים. הדברים הידועים המוכרים, ראש השנה כיום בריאת העולם, או ראש השנה כיום בריאת האדם. לא ברור אם ראש השנה חל ביום ראשון, ראש השנה חל ביום שישי אצלנו, זה לא יכול להיות, לא זה ולא זה, אבל שתי דעות בגמרא בסנהדרין בעניין הזה. אם אנחנו מתייחסים ראש השנה כיום הבריאה, יש, נדמה לי, בעיה לקשור את בריאת העולם במלכות השם. לא רק בגלל שאולי זה לא כל כך שייך, אלא יותר מזה, בגלל שאולי זה ההפך הגמור. המקרא איננו עוסק, המקרא, אפשר להגיד, לא הכיר את הכפירה, את האמירה שחלילה שהקדוש ברוך הוא איננו קיים. המקרא איננו מכיר, הוא לא מתמודד עם זה בשום מקום. הוא מתמודד עם אלילות, הוא מתמודד עם דברים אחרים. הוא לא מתמודד עם האפשרות שאין מנהיג לנו. כן. אפילו על האלילים, אומר ירמיהו, מי לא יראך מלך הגויים כי לך יעד, כי בכל מלכי הגויים ולכל מלכותם אין כמוך, ובאחת יבערו ויחסל ומושר אבל עם איזו. כלומר, כולם מתכוונים לעבוד אותך, אלא עובדים אותך דרך אפשר. אבל המקרא כן מתמודד, והוא מתמודד הרבה. ולא נביא את זה כרגע עם טענה שמוכרת לכולנו מהטענת הפילוסוף בספר הכוזרי. טענה שגם אם הקדוש ברוך הוא סיבת העולם, ברצונו, לא ברצונו, אבל זה לא בדיוק מה שמעניין אותו. נגיד ככה, כן? גם אם הוא ברא, יחזקאל כבר מביא את הטענה בשם זקני ישראל, כן, אני אקרא את הדברים בלשונו, אנחנו היום בסימן יחזקאל כבר פעם שלישית. אומר בפרק ח' 70 איש מזקני ישראל, ויעזניהו בן שפן עומד בתוכם, וכולי, ויאמר אליי, הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסכיתו? כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו, עזב אדוני את הארץ. הטענה הזאת שהקדוש ברוך הוא גם אם הוא סיבת העולם וגם אם העולם יש לשם, הוא לא כאן. יש לו דברים יותר מעניינים לעשות מאשר להתחיל לדבור פה במעשיו של כל אדם, או בכלל בתהליכים שקורים כאן בעולם. כשאנחנו בודקים את מעשה בריאה, נראה שמעשה בריאה די תומך בגישה הזאת. לפחות בשני כיוונים, שני כיוונים שקצת סותרים, אבל ניתן לחיות איתה. דבר שאני מעשה בריאה, יש לנו לא רק בריאת העצמים השונים, יש לנו גם בריאת הכללים. כן? נאמר, היא רכיה, והיא מבדיל בין מים למים. נאמר, כשהקדוש ברוך הוא תוציא הארץ דשא וכולי, עץ פרי או ספרי למינו, אשר זרעו בו למיניו. כן? עץ או ספרי. לפני כן עץ פרי עושה פרי. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר תובע את הכוחות בבריאה. כדי שלבריאה יהיה איזשהו כוח אנרציה, והיא תוכל להמשיך לכל עצמה. הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לברוא את העץ הבא. הוא ברא עץ, והעץ הזה כבר יעשה פרי. הוא יעשה אותו למיניהם. הקדוש ברוך הוא בורא שמש וירח. אז כתוב, היו לאותות, ולמועדים, ולימים, ולשנים. למשול ביום ובלילה, להבדיל בין האור ולחושך. יש מי שיעשה כאן את העבודה. הקדוש ברוך הוא יכול לצאת לחופש. ויש מי שיעשה כאן את העבודה. אחר כך כמובן, והעוף יירף בארץ, פרו ורבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא אותו עם כללים. כללים שכבר מעלים את השאלה, אז בסדר, אז הוא כבר יכול ללכת. אני לא צריך את המהנדס הראשי של טויוטה ליד המכונית שלי כשאני בא. הוא ברא המכונית, הוא לא ברא, יצא המכונית, והמכונית כבר יש לה הכללים שלה, וכנוסעת, ו... היא נוסעת, המהנדס, אני כבר לא חייב להכיר אותו, הוא יכול להיעלם מהתמונה, למרות שהוא זה שיצר את המכונית, אז כבר יש בו הכללים שלו, איך לטפל בעצמו, ואיך להבחין בכל הדברים שהוא צריך להבחין, והעולם יכול להתקיים על פי כלליו, ממש כטענת הפילוסופיה. גם מי שיתקשה לקבל את זה, אי אפשר להתעלם ממה שנאמר לגבי בריאת האדם, ותרשו לי לקרוא את בריאת האדם בצורה קצת מחוצפת. אבל מה אני אעשה? זה מה שנאמר שם. נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, וירדו בדגת הים ורוב השמיים והממה וכל הארץ. האדם נברא בצלם אלוהים. מה המשמעו של צלם אלוהים? הרי אנחנו לא מדברים פה על צורת הפרצוף. זה כבר אומרים המפרשים ובעיקר המקובלים, מפורסמים מאוד בנושא הזה, דבריו של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, בספרו נפש החיים בפרק הראשון. צלם ודמות זה מה שנאמר, זה השלטון. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם לנהל את העולם. מה אנחנו צריכים? יש לנו מכונית שפועלת על פי כל הכללים, שמה בתוך הנהג, באמת, יוצא המכונית, יכול לצאת החוצה. יש כאן עולם, והעולם באמת, כמו שמבין כל אדם שלא גדל בבית המדרש או שלא גדל על התורה, מה מבין? העולם מתנהל על פי הכללים שלו. יש כללים בטבע ותורת התפתחות או כל מיני דברים אחרים. ומה שלא מתנהל על ידי כללי העולם, מתנהל על ידי האדם. והשמיים הם הגבול. וכל שנה אני רואה שם על הגב של כל הכיתוביות של חולצות הטריקו של החבר'ה שלנו שמגיעים מהצבא, השמיים, כל פעם הגבול הוא הרבה מעבר לשמיים. פעם השמיים הם הגבול, היום השמיים הם רק המדרגה שאנחנו עולים בה למקומות שלנו, כן, בכלל. מה הם השמיים לידינו? אנחנו נמצאים כבר הרבה יותר למעלה, ומזמן עברנו את נמרוד ואת דור הפלגה ונעשה לנו מגדל דור שם השמיים. והעולם יכול להתנהל בלי הקדוש ברוך הוא. כמו בריאת העולם זה דבר שעומד בניגוד גמור למה שאנחנו מדברים על מלכות השם. אבל נדמה לי שראש השנה, כפי שאנחנו תופסים אותו כמו מלכות השם, צריכים לזכור שמופיע לנו עוד מעשה בריאה. אכן, פרק ב'. ושם, עולם ש... ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול לעמוד. נלך משיתף מידת הרחמים, ושם מופיע שמו, שם י' כ' ו' כ'. ושם הקדוש ברוך הוא יוצר כל מיני דברים. וכשמתברר שהדברים האלה, זה לא עובד, אז הקדוש ברוך הוא מתערב. ועושה דברים אחרים, והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אבל גן לבד לא יכול להיות כלום, ואדם היה לעבוד את האדמה. אז וישר השם אלוקים את האדם, ויניחו בגנן לעובדה עוד שמרה. ואז מתברר שזה לא מספיק. הוא לאדם לא מצא עזר כנגדו. יצא לשם אלוקים, כן, סליחה, לא תביא אותו אדם לבדו, יצא עזר כנגדו, אז הקדוש ברוך הוא יוצר את החיות כעזר. זה לא מספיק, הקדוש ברוך הוא יוצר גם את האישה. ויש כאן כל התהליכים בפרשה השנייה, הקדוש ברוך הוא מעורב. אין כללים. העולם לא עובד על פי הכללים. העולם עובד רק שהקדוש ברוך הוא מתערב שוב ונותן עוד ועושה עוד. וזוהי המשמעות שהקדוש ברוך הוא תובע את שמו בבריאה. יתר על כן, האדם לא נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא, אלא עפר מן האדמה. לא ויברא אלוהים את האדם בצלמו, אלא ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. והאדם הוא פועל, ונחיו בגן עדן, לעובדה ושומרה. הוא פועל, מה זה אומר? אם האדם הוא פועל, שיש בעל בית. ובאמת, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. פרק ב' בספר בראשית מביע את הופעת מלכות השם בעולם. הקדוש ברוך הוא בעל הבית. ולאכול כל העולם כולו בכבודיך, וינסה כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון עוזיך. אנחנו בעצם מבקשים את פרשת גן העדן לחשוב. אנחנו לא יכולים לבקש גן העדן, זה נשמע יומרני מדי, שפתאום בראש שנה תשע"ג, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר את גן העדן למקום. זה בהחלט נשמע יומרני. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יטביע כאן את שמו, שזה לא יהיה רק אלוהים, אלא שזה יהיה השם אלוהים, כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן את הנוכחות שלו, את השם הפרטי שלו. לא רק איזשהו שם סתמי וגדול שיכול גם להביע במקומות אחרים שם של אלוהים אחרים, אלא שהקדוש ברוך הוא יטביע את שמו בבריאה שהוא יתהלך בגן לרוח. שהעולם לא יהיה בידי האדם. שהעולם יהיה בידיו. ויום הבריאה, בעצם כשאנחנו נמצאים ביום הבריאה, יום הדין, ניתן לומר שיום הדין מבחינת ברכת מלכויות, מעמיד אותך בצומתי, ושואל את השאלה, רגע, חזרנו לבריאה, מה אתה בוחר, פרק א' או פרק ב'? מה אתה בוחר? אתה בוחר שהאדם יהיה בצלם אלוהים והוא ינהל את העולם, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לצאת החוצה? אני אגיד לכם בסוד, שזה ראה שאין העולם יכול לעמוד, מה שאומרים חזר. או אתה בוחר עולם שבו אתה תהיה פועל, שעובד ושומר, ויהיה מעליך בעל בית, והוא ינהל. כל ראש השנה אנחנו עומדים לפני השאלה הזאת. מה אתה בוחר לשנה הבאה? מה יהיה המקום שלנו כבני אדם? לעומת הקדוש ברוך הוא. יכול להראות לכם רשימה שלמה וגלריה שלמה של אנשים. ושל נשיאים, ושל ראשי ממשלות, ושל מלכים, ושל מנהלי מפעלים. אומרים, קדוש ברוך הוא פרק א', טוב בשבילי, בראת אותי, אני בצלם אלוהים, אני יודע לשלוט, אני יודע למלוך, אני יודע לסדר, תעלה למעלה, הכל בסדר. וזה מתאים לפרק א', וזה טוב. זה לא מתאים לנוסח התפילה שלנו. כי נוסח התפילה שלנו אומר, ריבונו של עולם, אתה גוזר עלינו שנה חדשה, אנחנו מבקשים קצת יותר פרק ב', קצת פחות פרק א'. אנחנו עומדים בצומתי, שבתורה היא באה לידי ביטוי בשבת, ועם הרמז הברור שפרק ב' מתחיל, אלה תולדות השמיים וארץ בהיברה, אותיות בעברה. כן, כלומר, אתה מדבר פה על איזשהו עולם שיותר שייך אלינו, יותר נמצא אצלנו, אבל אנחנו עומדים לפני הבחירה. איזה עולם אנחנו בוחרים? לא לגמרי ברור. שאנשים בוחרים כמובן מאליו את זה שהם מעדיפים להיות פועלים ושהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם, זה לא מובן מאליו. אנחנו, שאנחנו מכירים את העולם, ושאנחנו יודעים איך הוא נראה, ואנחנו, נדמה לי, שאני אעסק פה את כלל הציבור, אם אני אגיד שאנחנו אומרים, אם האלטרנטיבה זה אובמה, אז יותר טוב שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם. נגיד כך. אבל אנחנו עומדים כאן ביום הדין בפני העניין הזה, וזאת השאלה שעולה. אני רוצה מכאן לגרוע קצת בתקיעת שופר. דיברנו על תקיעת שופר של זיכרונות, קודם בהרחבה, אני רוצה לדבר קצת על תקיעת שופר של מלכויות. אני אישית לא כל כך אוהב את מה שמופיע בהרבה ראשונים, מביאים מהשופר שתקעו כשהמליכו את שלמה, השופר שתקעו כשהמליכו את יהוא, כן, מופיע שתקעו בשופר. אין דוגמאות לשופר שאנחנו תוקעים כשמבליחים את הקדוש ברוך הוא. נהיה לי קצת קטן. אני מעדיף ללכת בנושא הזה לדברי רב סעדיה גאון. שהשופר, זה שופר של ויהי קול השופר הולך לחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יענה בקול. מה? שופר שבא לבטא את מתן תורה. מה עניין מתן תורה? מתן תורה לא היה בראש השנה, היה בשבוע. שופר שבא לבטא את אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בטל. מלכות השם. אנחנו לפעמים טועים ואומרים שאנוכי, השם אלוהיך, זה מצוות האמונה. מצוות האמונה שהקדוש ברוך הוא קיים. לא! חז"ל אומרים, משל למלך שבא למדינה, אמרו לו, בני מדינה גזור עליהם בשרות, אמר להם, קבלו עליכם מלכותי ואחר כך גזור עליכם בשרות. מצוות אנוכי, השם אלוהיך, היא המצווה לקבל עלינו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. הוא הוציא אותנו ממצרים בית עבדים, כלומר, הוא זה שהמיר את עבדותינו לפרעה ועבדותינו אליו. והמצווה היא קבלת מלכותו. והמצווה הזאת נאמרה בתקיעת שופר. אנחנו מקבלים את מלכותו, אנחנו מקבלים את התערבותו בתוך הבריאה, שהוא בא והוציא אותנו ממצרים. ואם עד אז, האדם שהיה בצלם אלוהים, הוא פרעה, הוא שלט בעולם, הוא בו התקיים ורדו והתגד היום ורוף השמיים, בא יציאה פנסיים ואמרה, רגע, 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 תסיימת את המנדט, אני לוקח אותו בחזרה אליי. כלומר, גם יציאה פנסיים זה איזה מין מעבר מפרק א' לפרק ב' כזה, כלומר, לאמירה שאנחנו אומרים באמת בברכת מלכויות, ותמלוך, כן, לא, ותמלוך אלא מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא כל הארץ ויקרך ורופאה, והדר כל נוזדך, הכל שוויתי ולנסיך, וידע כל ברור לעד, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ולכן תקיעת שופר של באמת, של מעמד הר סיני, מזכירה מאוד את המעבר הזה ממלכות בשר ודם אל מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אלא שאם הסברנו את השופר במלכויות ובזיכרונות, הסברנו בזיכרונות ובמלכויות, אז מהי בריקת שופרות? בריקת שופרות נראית לכאורה משהו לא ברור. הרי יש לנו שופר במלכויות, שופר בזיכרונות. מה זה? שופר בשופרות. כן, זה מין שופר שבשופר. מה המשמעותה של בריקת שופרות כתוכן עצמאי? אז באמת חזר לנו לזלות תוכן עצמאי. כן, הגמרא בראש השנה אומרת, הזכירו לפניי מלכויות, כדי שיעלה זכרונכם לפניי, ובמה בשופר. כן, כלומר, מה שופר הוא האמצעי, אבל אנחנו רואים שיש תוכן לברכת שופרות שאני רוצה באמת להתייחס אליו. יש לנו ניגוד משווע בין ברכת מלכויות לברכת זיכרונות. ניגוד מאוד מטריד, בגלל שהוא כל הזמן חוצה את החברה בכלל, ואפילו את החברה שלה. כלומר, התפיסה הדתית של החברה הדתית בכלל, אני יכול להגיד פה החרדיות מול הציונות הדתית, במידה רבה. אבל האמת היא שגם בתוך בית הכנסת הזה, כן, אני אקח פה כל שני אנשים, והעמדה שלהם לא תהיה שווה בשאלה שאני אומר, נכון שבגדול זה מאפיין את החרדיות מול הציונות הדתית. ואם הייתי צריך לאפיין אותם בברכת מלכויות וזיכרונות, אז החרדיות הרבה יותר קרובה למלכויות והציונות הדתית יותר קרובה לברכת זיכרונות, ואני אסביר במה. אנחנו מתלבטים כל חיינו, כן? השאלה הדתית, שמבחינה המעשית מטרידה אותנו יותר מכל. זה שאלת הביטחון בהשם וההשגחה, מול שאלת האחריות האישית. אם אנחנו לוקחים את שאלת הביטחון מהשם וההשגחה עד הסוף, אז בעצם מבטל מאיתנו את האחריות. אנחנו לא אחראים בשום דבר, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כן? כל המעשים שלנו זה, 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 זה דברים שאין להם שום משמעות, הכל מן הקדוש ברוך הוא, החילונים קוראים לזה תסביך המשיכיות. כלומר, האמירה, הכל בסופו של דבר מן הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק צריכים לעשות בדיוק דוח את המצוות שלו, ולא יותר, השאלה איך מתנהל העולם, זה בלב הכי קובע רק הקדוש ברוך הוא. יש בזה דבר עצום, הביטחון, קרבת אלוקים, ההיזקקות אליו, זה עולם רוחני מלא וחשוב ואין כמותו. הבריחה מאחריות, אנחנו כציונות דתית מבינים גם את המשמעות של זה. ולאן זה מוביל. מצד שני, לקיחת אחריות. אז אם ניקח את אחד הדברים הבולטים ביותר ב-130 השנים האחרונות, הציונות. הציונות מה אמרה? היא אמרה, אנחנו צריכים ליטול את האחריות על גורלנו כעם יהודי. זה הופיע אצלה בתאומות סיאמית, יחד עם הכפירה והביקורת. היו כמה שניסו לגשר, ואני מכיר את כל אנשי הציונות הדתית מאותם ימים, אבל בציונות זה הלך ביחד. אם אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו כאומה ולוקחים אחריות בראש הדברים, אנחנו קורטים גט, נותנים גט לקדוש ברוך הוא ומוצאים אותו מהתמונה. ברכת מלכויות אומרת כל הזמן, הקדוש ברוך הוא המולך, הוא הקובע והוא הרושן וזהו. אנחנו רק צריכים לדעת שהוא פעל אותנו ושהוא יצר אותנו ושהוא מלך ומלכותו בכל משך. אבל הכל מידיו. אנחנו רוצים שיהיה כבוד לעם, אז ובכן תן כבוד למלך. אנחנו רוצים את בניין ירושלים, אז ותמלוך אתה השם לבדך בארץ ציון ישראל כבודך בירושלים ירקוד שלך. אנחנו רוצים שיבוא המשיח, ולצמיחת קרן לדוד עבדך בעריך הזה, את הכל, כל מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו מבקשים ממנו. אנחנו בעצם לא צריכים לעזור. זה מין, הייתי אומר בצורה קיצונית מאוד, הגישה שרווחת אצל חסידי רב נחמן היום. כן, אם כבר עוסקים בערב ראש שנה, ראש שנה גם לברסלב בעניין הזה, אבל זאת הגישה. כן, כלומר, כל האחריות עליו, אנחנו רק צריכים לעמוד ובקש ממנו. כן, הסנקטוס פיזין, מי שמכיר אותו, הולך בכיוון הזה בצורה ברורה, זה סרט עמוק. באמת, הכל, בלב, בלב, כן, תעשה לי נס. עומד שם ביער וצועק, זה מחייב אותו אחר כך. שברגע ששמו לו את האתרוג בתוך הסלט, שהוא לא יתעצבן. הוא ידע, זה מהקדוש ברוך הוא. זה המבחן שלו, זה מבחן לא קם. שהוא לא יכעס, הוא ידע, זה ביטחון מן הקדוש ברוך הוא. ברכת זיכרונות אומרת את ההפך הגמור. ובריות בו יפקדו להזכירה בחיים ולמעמד, מי לא נפקע לפניך. מעשה איש ופקודתו ועלילות מצדי גבר. מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעלה לאיש. הקדוש ברוך הוא עומד בצל, והוא רק בבחינת עין רואה ואוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים. הוא יופיע ביום הדין, אבל מי מנהל את הכל? האדם. כשהאדם יום אחד יעמוד לפני משפט, אבל יש לו אחריות. כל ברכת זיכרונות מביאה ותראה לפניך העקדה שעקד אברהם אבינו יצחק בנו כנכבשו רחמך את כעסך, מעשה האדם. אם הייתי מדמה את זה למשחק שחמט, אז הקדוש ברוך הוא עם הכלים השחורים, הוא המגיב. האדם הוא היוזם, האדם הוא הפועל, הקדוש ברוך הוא יגיב על פי מעשה. ועוד פעם זה מחזיר אותם לשם. אז מי המלך? אז מי פועל ומי עושה? כאן באה כתרופה בלתי רגילה, ברכת שופרות. ברכת שופרות מתארת כולה את הדו-שיח. יש לנו שני שופרות. יש שופר שאנחנו תוקעים, אנחנו מכירים את זה. אנחנו זועקים כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל ברכת שופרות מדברת כל הזמן על השופר של הקדוש ברוך הוא, שהוא צועק אלינו. היא מדברת על שני שופרות. על השופר של מעמד הר סיני ועל שופר הגאולה. קו שופר גדול בחירותינו, כלומר, תחילת הברכה על מעמד הר סיני, סופה על הגאולה, אבל שני הדברים האלה באים כאיזשהו דו-שיח. מה משמעותו של מעמד הר סיני? הקדוש ברוך הוא מתגלה ומשוחח עמו. יש שם תורה ויש שם תפילה, ויש הדיבור שלו אלינו והדיבור שלנו אליו. כלומר, כל ניהול המעשים, זה כמו ניהול משפחה, והקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. בואו נדמה את זה מבחינה מסוימת לאבא ואמא, זה מופיע בזוהר, ואני לא קורא את הדימוי הזה, כי הוא מבלבל הרבה פעמים. אבל יש כאן זוג שמנהל את הדברים ביחד מתוך השיח ביניהם. הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. והאחריות מתחלקת. שופרות כשופרות באים לפגוע את הצינור הזה, שנסתם עם כל כך הרבה אבנים, אם אני משתמש למשל, שמשתמש בו הרב קוק בהקדמה שלו לעולת ראייה, כן? הצינור בינינו לבינו, שכבר נסתם עם כל כך הרבה אבנים ועם בוץ ועם זה במשך כל השנה. ואתה קורא והכל חוזר אליך. ופעם אחת בשנה אנחנו יכולים להזמין את האינסטלטור עם הקפיץ הזה שתוקע אותו בתוך הצינור ופותח את הצינור והעסק סורי. הקפיץ הזה שנזרק לתוך הצינור זה השופר. השופר בא לפתוח מחדש בלי קשר למלכות השם, בלי קשר ישיר לשאלת מלכות השם ולמשפט. בא לפתוח מחדש את צינורות השיח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שנסתמו במשך השנה. וזאת ההזדמנות להמלוא עכשיו למתי. השיח הזה שבא לידי ביטוי במעמד הר סיני, ואנו חי השם לוקח אמון נעשה ונשמע. השיח שבא לידי ביטוי בגאולה. וזה ראש השנה לפתיחת הצינורות. ואנחנו מצפים, יחד כמובן, עם מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ומה שאנחנו באמת צריכים לצפות בשנה הזאת. אני, ממרום זקנתי, 62 שנים, לא זוכר כזה ראש השנה, שכל כך היינו צריכים לצפות. למלוך על כל העולם כולו בכבודך. כיוון, ואני אומר את זה בהתחשב באלטרנטיבה. רק בגלל בהתחשב באלטרנטיבה, ותראו לאן העולם. וכמה אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יתערב ויוביל את הכיוון הנכון. ועד כמה לא נראה שיש איזשהו אדם שמסוגל לעשות את זה. לבד. ואנחנו עומדים מול גזירה לא פשוטה ואנחנו נצטרך להתפלל, נצטרך להתפלל עמוק מאוד. אבל אנחנו צריכים לזכור ראש השנה לדו שיח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה השופר. ופתיחת הצינורות הסתומים האלה, אם אנחנו נזכה גם להם בראש השנה הזה, אז הרווחנו את הראש השנה שלנו. דורש עבודה, כבר לא נשאר הרבה זמן, אבל במעט שנשאר זה דורש את העבודה, כדי שבאמת נהיה מוכנים בתקיעת השופר הזאת, לפקוע את הצינורות הסתומים ולהגיע. בדיוק.